הפניתי אל החסידות, כי רציתי להתקדם. גם ראיתי שזה לא אכפת לכם. ראיתם כל פעמים עכשיו, אז אני רוצה להתקדם. אני רוצה רק עוד שתי נקודות קצרות להסביר ביחס למה שדיברנו בפעם הקודמת, ובאמת להתקדם. תראו, הנקודה הזאת של המחלוקת בין החסידות למתנגדות, אני יודע מה, למתנגדים, היא נקודה מאוד חשובה, אבל היא נקודה שבעצם היא כבר לא שייכת היום, כמעט בשום צורה שהיא. אומנם הדברים היו מאוד מאוד קשים, ויצאו כמה מכתבי חרם בקהילות החזקות. היו שתי קהילות חזקות מאוד, שהיו מושפעות מאוד מהגאון, זה וילנה ובריסק, ובאמת התנגדו לכל השיטות החדשות של החסידות. אני חושב אני לא כלום, אבל אני נראה ככה שהקדוש ברוך הוא עשה פה איזה סדר כזה, שבסופו של דבר ההתנגדות של החסידות, התנגדות לחסידות מצד הגאון, היא גרמה שהחסידות קצת תפסה מקום קצת שונה, זאת אומרת היא פיתחה דברים קצת אחרים וכולי, ומצד שני החסידות הוסיפה איזה ממד לעניינים שלה ביהדות, כמו שכל תנועה הוסיפה. זאת אומרת, אחר כך תהיה תנועת המוסר, אז גם בתנועת המוסר יש דברים שלא אהבו וגם נכנסו בתנועת המוסר ולא כל כך הסכימו איתם, אבל לסופו של דבר זה הכניס איזה ממד ככה שהיום ברוב הישיבות יש סדר שמסיעת ישרים ויש סדר שדברי מוסר. טוב, בכל אופן צריך לדעת שהמלחמה, מאבק מאוד 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 גדול, אחד הדברים יותר קשים שהיה, כמו שאמרתי לכם בפעם הקודמת, זה על נוסח התפילה, על שינויים, על שעות, על אי הקפדה, על דברים מסוימים וכו'. שזה דברים שקצת נשארו בחסידות, אבל לא יותר מדי. אחד הדברים הבולטים הפסק, לא יודע אם זה פסק, אבל ההיתר של החבניקים לא לישון בסוכה. זה אחד הדברים היותר מזעזעים את אמות הסיפים, כי בסך הכל זה מצווה מן התורה, וכתוב בכל מקום. ופתאום בשם החסידות, בשם כל מיני דברים נסתרים, אז נכון, אתם מכירים את זה, נכון? מכירים את זה?
כן.
אצל החבניקים לא ישנים בסוכה. ולמה הם יושבים בסוכה? כי הסוכה זה דבר מאוד גדול, קוראים לזה אור המקיף. ובגלל שהסוכה עם האור המקיף, אז אדם לא יכול לסבול, או לא יכול להיות במחיצה של אור המקיף. הקושייה היא שאנשים לא יודעים שיש שם האור המקיף, נגיד אני. הרבה שנים נכנס לסוכה ולא ראיתי אף פעם אור המקיף. אז אומרים שאדם מצטער, ממה הוא מצטער? הוא מצטער שאתה לא רואה את אור המקיף. בגלל שאתה מצטער שלא רואה את האור המקיף, אתה לא יכול לישון בסוכה. והרבה באמת, אמנם כתוב בבעל התניא דברים אחרים, אבל הרבה האחרון של חב"ד לא ישן בסוכה, ואמר שלא צריך, לא יודע אם הוא לא צריך. יש שיחה מפורסמת שהוא אומר שזה כל הדברים האלה שיש אור, ושיש אור מיוחד, ואי אפשר לישון, וזה אולי, אבל אתם מבינים שדבר כזה, זה, אני לא רוצה להגיד כלום, אבל זה נראה עיוות כזה של הדין, הרי במשנה כתוב, משנה זה תורש בעל פה, כן? להזכירכם, אנחנו לומדים על תורש בעל פה, אז במשנה כתוב שצריך לאכול ולשתות ולישון בסוכה, אז פתאום הם לא ישנים בסוכה. זה עיוות נוראי, זה. עכשיו, זה לא משנה מה יהיה הטעם, הטעם ישור מקיף או אחר, או בכלל בלי אורות, או שיש חשמל, למה שמה זה משנה עכשיו? ברור שיש המון דברים שאני לא מבין בהם, רוב הדברים אני לא מבין בהם, אבל אם הקדוש ברוך הוא אומר לישון בסוכה, אז אני לא ישן בסוכה. אבל אתה לא מבין את כל הדברים הגדולים, אני לא מבין, אבל מצוות סוכה צריך קיים. זה לא בגלל דברים כאלה אחרים, זה הגאון מאוד מאוד פחד. מזה הוא פחד. הוא פחד שבגלל כל מיני טעמים כמוסים, כל מיני טעמים רוחניים, בסוף מה יקרה? הבא יבוא בן אדם ויגיד, טוב, אז תפילין אפשר בלילה. יש גם שמניחים תפילין גם בלילה, כן? זה גם קצת קשור לחסידות. למה? כי זה כל כך קדוש. בסדר, אני לא אמר שזה לא קדוש. אבל אתה לא מבין כלום. אם אתה לא מבין כמה הקדושה של התפילין, אז אתה לא מבין כלום. נכון, אתה צודק, לא מבין כלום. אז מה אתה עושה? אני עושה רק מה שהקדוש ברוך הוא אומר. זה בכל אופן קצת לא משהו. כאילו, יש פה איזו בעייתיות, הגאון מאוד זיהה את זה, הוא פחד שבסוף יקחו את התורה ויעשו מזה דברים שהם לא, לא שיחרגו. אז זה נכון שההתנגדות הכל כך קשה של החסידות, של הגאון, החסידות, זה גרם לאיפוס מסוים. זה גרם גם לשיחות, זה גרם גם לוויכוחים, זה גרם לדו-שיח. אמנם הגאון, כמו שאמרת לכם בפעם הקודמת, הוא לא מפגש עם החסידות, עם החסידים, זאת אומרת, עם הגדולים שבחסידות, הוא לא היה מוכן להיפגש איתם, זה אמירה חריפה. אבל בסופו של דבר, היה דו-שיח, היה קשר, ובדו-שיח הזה מאוד מאוד התעקשו על הלכה ועל החצרופה, כן? זה לא בכדי שבריסק והגאון שהם עמודי הדקדוקים של התורה, של ההלכה, הם היו נגד החסידות. היום החסידות היא לא לובשת צורות אחרות, זה יותר עבודת השם, זה יותר דגשים בעבודת השם, זה יותר, אבל ודאי שאין פה שום כוונה. כן, למרות שכמו שאמרתי, הנה הנקודה הזאת בחב"ד היא נקודה מאוד מאוד כואבת, שפתאום משנים ומשנים את הדברים שכתובים בתורה שבעל פה, זה דברים שהם מאוד מאוד, אז זה הרב שח, לפני 40 שנה אני זוכר את זה, הרב שח יצא במכתב, הרב שח התנגד לתנועת חב"ד בתורה מאוד מאוד חריפה, והוא קרא להם הקאט. לא היה משהו בתקופתו. הרבי מחב"ד אז הכריז, אני זוכר את זה בתור ילד. אפילו אני שלחתי מכתב לרבי מחב"ד אז, כשהייתי ילד. שלחתי לו מכתב התנצלות, כי בגלל הרב שח, אז היה מאוד מאוד תקיף. ואני הרבה זמן הייתי תקיף ככה נגד חב"ד. אחר כך הבנתי שאני כזה לא מבין כלום מכלום של כלום, שלא כדאי לי להסתבך עם כלום. אז שלחתי מכתב התנצלות לרבי שאמרתי לו שאני לא התכוונתי וגם לא מבין, וגם עכשיו, היום אני לא מבין, אז לא משנה. מה? לא.
והשואה בחיים?
אני מקווה ששמתי את הבולה נכון. ברור שהיה בחיים, מה, אני אשאר אותו בקבר? אני לא שולח אותו, הוא במקום, הוא בעולם הבא, אין בולים מעולם הבא. בטח שהיה בחיים, שלחתי לו מכתב. אם אני זוכר נכון, אז קיבלתי אז חובות של חב"ד אחר כך, אז יכול להיות שהם קיבלו את מה, צריך לבקש סליחה, אני מה, אני מבין בזה. אתה, ככה זה ילדים, מבינים בזה. אתה, לא, לא חשוב, אני סוגר את הסוגריים. אבל הרב שח מאוד מאוד נצא נגדם. בזמנו, הרבי מחב"ד יצא במצוות, במבצעים. תפילין, צדקה, לא זוכר. טנקים וצבאות השם וכל הדברים האלה. זה הרב שח לא אהב. מה יש לנו תרי"ג מצוות? אף אחד לא החליט מה מצוות יותר טובות, פחות טובות, זה דברים לא נכונים. אחר כך הוא יצא עם קריאה ללמוד רמב"ם יומי. גם על זה ירדו עליו, אמרו, מה רמב"ם יומי? אנשים יעשה פה איסורי תורה, מה ילמד רמב"ם, יחשוב שזה הלכה. יש בזה קצת היגיון גם, נכון? אמנם רמב"ם זה יפה, כי אתה מסוגל להקיף את כל התורה כולה, אבל אדם שלומד הלכות שרף, לא הלכות תומה וטהרה, זה אין חשש. אבל מי, לא מבינים, אבל מי שילמד הלכות שבת. אז הרמב״ם לא נפסק להלכה בהרבה דברים, במה תעשה? נכון, זה יכול לבלבל, אבל לא משנה, זה ודאי שיש בזה, הרמב״ם זה. אי אפשר לדבר עליו בכלל, אז ברור שזה טוב ללמוד רמב״ם, אבל היה להם השגות, היה להם הרבה השגות נגד חב"ד. טוב, אבל היום חב"ד זה לא החסידות המרכזית, כאילו, מרכזית. למה חב"ד הולכים עם כובע כזה, אתם יודעים? כובע עם
קסקט? לא, עם כיפול.
כיפול ב... אתם יודעים למה? כי הייתה מחלוקת גדולה, אתם לא מכירים כלום על זה. זה צליקות, צליקות, חברים, צליקות.
רק חב"ד
או? רק חב"ד.
יש
כאילו או למעלה או למטה, נכון?
לא משנה, זה לא רק בגלל זה. הליטאים הולכים עם כובע, החסידים הולכים עם שטריימלים. חב"ד לא הולכים עם שטריימל, אבל מי שראה תמונה של האדמו"ר הקודם, אז הוא היה עם שטריימל, נכון? אז תדעו לכם כלל, לא כלל, תדעו לכם משהו מעניין. אגב, הרבי הקודם, בסדר? הרבי הקודם, חותנו של האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון זצ"ל, הם היו גרים ברוסיה. כשהגרמנים הגיעו במלחמת העולם השנייה, אז ניסו להבריח אותו לארצות הברית. זה סיפור מדהים מדהים. אני קראתי את הספר, יש ספר שמתאר את כל ההשתלשלות של הדבר. היה קצין אס-אס שהבריח אותם מפולין הרחוקה ברכבת להולנד. הבריח אותם, הוא בעצמו. ובהולנד תפסו אונייה ונסו, הצליחו להגיע להגיע לעשות הברית. הוא נסע עם שתיים מהבנות שלו, הרבי האחרון, ועוד בת אחת שהייתה נשואה ליהודי אחר. והייתה מחלוקת בחסידות מי יהיה הרבי הבא. והסימן של החסידות זה השטריימל, כאילו, מי מקבל את השטריימל של הרבי? ובגלל שזה סיפור, יש סיפור גם עם הספרייה, היה המון המון עניינים בזה. היה דין תורה מאוד גדול בארצות הברית על הספרייה של הרבי הקודם. אבל בסוף הרבי מחב"ד האחרון קיבל את זה, אבל הוא לא קיבל עד תום, ולכן זה ככה היה, לא משנה. אני רק אומר, כל דבר, אבל היום חסידות חב"ד, זה, אגב, אני תמיד אומר את זה, תמיד לא אוהבים את זה, וגם כועסים עליי, אבל אני צריך להגיד את האמת. חסידות חב"ד היא החסידות הכי אנטי-ציונית שיש. לא היה חסידות כזאת במזרח אירופה, והם באים מרוסיה. בסדר? אבל במזרח אירופה לא הייתה חסידות כל כך שכן, הקרוזים הגדולים של בריסק, זאת אומרת, ההתנגדות הגדולה לציונות, בריסק וחב"ד, היו חותמים ביחד. שזה למרות שהם לא היו קשורים כוח בזה, אבל הם היו מאוד מאוד נגד הציונות, וזה לא השתנה גם. מי שחושב שזה השתנה, הוא לא מבין בכלל מה זה חסידות חב"ד. זה נכון שבחסידות חב"ד זה דברים נפלאים, ושהרבי האחרון היה תמיד חכם, מביל, בקנה מידה, באמת מביל, מביל בכל קנה מידה. לא שאני עכשיו זה אומר איזה משהו שכאילו אני חס ושחר, אני אפר לרגליו, באמת אפר לרגליו. אבל התפיסה הציונית של יהדות חב"ד, של חסידות חב"ד היא נגד המדינה. אז לא אוהבים את זה, למה? כי מאוד אוהבים חב"דניקים, וזה יפה שאוהבים אותם. ובאמת יש הרבה מה ללמוד מהם, המון מה ללמוד מהם, וגם הרבה מה וזה גם עם ישראל, ודאי שצריך לחבק אותם, צריך לאהוב אותם. ברור, פשוט, אני מאוד אוהב. יש פה שליח חב"ד מאוד מאוד נחמד. ואני ברור שאני אוהב אותו, אין שום ספק, אבל צריך להבין גם את הדברים. רוב החסידויות בהתחלה היו מאוד קשורות לציונות, אחר כך זה יידרדר, כמו כל הדברים האחרים. אבל טוב, לדבר על החסידות זה מלא מלא דברים. היו הרבה חסידויות שכבר אינם, בגלל השואה בעיקר. החסידויות הגדולות, אז נשארו. גור, ויז'ניץ, בלץ, נשארו באמת החסידויות הגדולות. האדמו"ר מקלויזנבורג, צאנז, צאצאי הרב חיים צאנז, שהיה גם תלמיד חכם ענק, היה באושוויץ, איבד את כל המשפחה שלו כשהוא הגיע לארץ, הגיע קודם כל לארצות הברית, ואז הוא לא רצה להמשיך שם, הוא הגיע לארץ, בא לבן גוריון, הוא אמר לו שהוא רוצה מקום להקים שוב את החסידות שלו. אז בן גוריון אמר לו, בסדר, אז נתנו לו איזה פיסת חול, בנתניה, מה שנקרא היום קריית צאנז. והוא הדבר הגדול שהוא עשה, הוא הקים את בית חולים לניאדו. אתם יודעים שזה בית חולים לניאדו זה בקריית צאנז בנתניה. והוא הקים את זה, הוא היה תמיד חם גדול, הוא היה לפיד אש, יש שני ספרים, תקראו את זה, שני ספרים עליו. ספרים נקראים לפיד אש או לפיד האש או משהו כזה, לפיד אש אני חושב. בן אדם בגדר של אשתו ו-11 ילדים בשואה. והוא היה בעצמו במחנות ההשמדה ושרד את זה.
הוא
התחתן שוב? הוא התחתן שוב, והוא הקים דברים לתפארת. בית חולים לניאד הוא אמר, כל הזמן היה אומר, זה התשובה שלי, זה... כך הרבה אנשים הוא ראה שנהרגו ונרצחו, אז הוא פתח את זה. הוא עץ בצאנז, את הכללות של כי תבוא לא קוראים בכל. למה קוראים בכל? אתה יודע, רק סיפורים, מספר לך סיפורים על חסידות. אין איזה שום, מה? זה לא מעניין? טוב. אז קוראים בקול. למה קוראים בקול? כי כשבפעם הראשונה קראו בארצות הברית את הפרשת כתבו בכנסת שהיה אדמו"ר מקלויזנבורג, מצאנז, כן? קראו לו רבי גוטיאל אלברשטיין. אז הוא, שרק ציבור, החזן, הוא הוריד את הקול, נכון? הוא קבוע כל מקום. אז הרבי מצאנז אמר, דפק על הפמה ואמר, תקרא בקול, תקרא בקול. זה היה נעים, כי הרי המנהג מישראל וכל זה בשביל, נכון? קוראים את זה בשביל כאן בישיבה, קוראים בשביל, לא? כי תבואו להיות איזה בנימנים אולי, לא יודע. בקיצור, בחוקותיי וכי תבואו. זה שתיים יש. אז הוא אמר, תקרא בקול, תקרא בקול. אז הוא לא יודע מה לעשות, לא נעים, כאילו, הרבי אמר ככה. אז הוא קרא בקול, שאלו אותו בסוף, בתחילו, הוכימו, אמרו לו, אבל המנהג הוא זה, הוא אמר, כל הכללות האלה כבר התגשמו בשואה. עכשיו אפשר לקרוא בקול, ככה באמת נוהגים, הסבר חזק. טוב, לא משנה, אז אני אומר, היום החסידויות זה משהו אחר, יש הרבה חסידויות. שלושת המרכזים זה באמת חסידויות מאוד מאוד מאורגנות, מאוד מאוד חזקות, עם רבי שעומד בראש, וכל מי שהיה בבלז בירושלים, אתם מכירים את המשכן שלהם? משהו מוביל כזה, משהו... בומבסטי מאוד, יש איזה גשר על שנע ככה, הרבה לפעמים מגיע מלמעלה ככה, ואיזה גשר כזה, כאילו, דברים מעניינים. מה היום בלז? לא יודעים, כי זה כל כך קשור. הם חיים בזה, יש להם את המנהגים שלהם, כמו שבחב"ד יש מנהגים שלהם, כמו שבגור יש מנהגים. גור זה חסידות מאוד מאוד, עם מנהגים מאוד מאוד קבועים. עניין הצניעות אצלם מאוד חזק, אתם יודעים שבגור, איש ואישה נשואים לא הולכים ביחד ברחוב. אני מדבר שהולכים יד ביד ברחוב, שזה ודאי מקולקל, אני מדבר על לא הולכים בכלל ביחד ברחוב. האיש הולך מקדימה, האישה אחר כך, זה... טוב, יש להם הרבה כללים. כן, ויז'ניץ יותר בבני ברק, טוב, ויז'ניץ גם התפצלה, היו כמה... לא משנה, אני אומר, יש הרבה חסידויות, כל אחד יש לו את הספרים של הרבס שלו, וכל אחד יש לו את הטישים שלו, ואת התחושה, ואת האווירה. בטח הייתם בטישים של חסידים. אני חושב שבגור אין הטיש, אני חושב. אני חושב שאולי יש פעם בי, וגם לא יודעים אף פעם. יש טישים, בקרלין זה טוב, כי השטרודל למד טעים שם. אבל הייתם שם? גם מקבלים בסך הכל איזה חתיכה טובה, לא איזה גור. לא משנה, צריך לראות, האנשים האלה, זה אנשים שבנו עוד פעם את היהדות, ומאוד מאוד, חברות מאוד מאוד סגורות, מדברים ביידיש, והחינוך שלהם, אז יש להם. אבל היום אין כל כך הבדל, כל מה שאני מספר לכם עכשיו זה, אין כל כך הבדל בין חסידים לליטאים. ההבדל הוא לא בזה. פעם ההבדלים היו יותר רציניים, יותר חשובים. פעם לא היו מתפעלים במניין של חסידים, או חסידים, הליטאים לא היו מצרפים עם חסידים למניין. היום זה נראה לי שזה לא, זה לא המקרה ברוך השם, שיותר אהבת ישראל. טוב, עד כאן. שאלות, לא רצית לשאול משהו על החסידות?
נוסח ספרד זה חסידות?
נוסח ספרד זה חסידות, זאת אומרת, זה במערי, והחסידים קיבלו יותר את הנוסח הזה. אין הרבה הבדלים בין נוסח ספרד לנוסח אשכנז. אין כל כך הרבה הבדלים. יש הבדלים קצת, אני משבח, מזמור שחנוכת הבית. אין כל כך הרבה הבדלים. בסדר? אבל היו תמיד חכמים גדולים שלמרות שהם היו באשכנז אשכנז, הם הלכו עם הנוסח של הארי. הבו של החתם סופר, אחד הרבות, היה לו שני... והחתם סופר שני תמיד חכמים גדולים שהוא למד אצלם. על מה? אז אחד מהם זה רב נתן נדלר. רב נתן נדלר היה תמיד חכם ענק, כן, החתם סופר מאוד מאוד התבטל כלפיו, אבל רב נתן נדלר היה מתפלל מוסר ספר. הוא היה מתפלל מוסר ספר, דווקא לא, בזה חשדו בו שהוא קצת בעייתי וזה, אבל הוא היה תמיד חכם גדול מאוד. החתם סופר היה מאוד קשור אליו, וגם סיפורי צדיקים, אז תדעו לכם שהחתם סופר תמיד, לא היה מזכיר את שמו בחיים. הוא אף פעם מזכיר את שמו. כי בתוך כבוד. בסדר, אתם מבינים? העונה מנצל, למד סרב שם עוזר, לא היה אומר את השם שלו, היה אומר הרב. לא אומר הרב, הוא אומר ככה, הרב אומר ככה. הרב אומר ככה. תמיד בשיעורים הראשונים, תמיד היו שואלים, מי זה הרב? אז היום הוא מסבירים. אז אף פעם הוא לא היה אומר את השם. אז שעדי פעם אתה אומר את זה, למה הוא לא היה אומר את זה? למה הוא לא אמרת שאפשר שעור זמן? זה אמר ככה, שאצל החתם סופר היה לו, רבו היה רבנת הנדלר, אבל רבנת הנדלר היה לו הרבה מתנגדים, כי הוא היה אדם מאוד מיוחד. הוא היה לו מעט קבלה, וטוב, הוא היה אדם צדיק כזה, גאון כזה. אז החתם סופר לא היה אומר את שמו. ופעם אחת הוא הגיע לאיזה מקום והתווכחו, והוא היה באיזה מקום, באיזה אכסניה כזאת, והאנשים התחילו לתווכח, אם רב נתן לב, הוא בסדר, הוא לא בסדר, הוא כן בסדר, כן, ככה, והחתם סופר יצא מגידור, הוא אמר, תדעו לכם שהרב הוא מלאך השם צבאות, תתתתתתתת, אז הוא אמר לו, איזה רב אתה מדבר? אז הוא אמר, רב נתן אדלר, להתעלף. כך הוא. עד כדי כך זה היה עירת כבוד. טוב, זה לא המדרגה שלנו. אה? לא נראה שזה המדרגה שלנו. בסדר. טוב, אז עשינו קצת סדר לחסידות. עוד מישהו רוצה לשאול את זה משהו? יש ספרים הרבה לחסידות, אבל יש ספר מאוד יפה, כי שנכתב, שקראתי אותו, כשהייתי פעם חולה, אמרתי לכם, איזה 600 עמודים ככה, על כל החרמות וכל הבלגן שהיה עם החסידות. טוב, עד כאן משהו. כן. כן. סאטמר זה חסידות בהונגריה. בהונגריה, צריך לדעת שהחסידויות, הם היו... הם היו במקומות שונים. חסידות אחת הייתה בהונגריה. בהונגריה היה סאטמר. דרך אגב, סאטמר זה שם שהוא קצת בעייתי, בגלל שסאטמר, מה זה סאטמר? זה סאנט-מאמר. זאת אומרת, זה... אתם מבינים מה אני אומר? אמא של אותו האיש, קראו לה מה? מה?
מריאם.
טוב, מריאם זה בתרגום של שוטנשטיין, אבל קראו לה מריה, נכון? עכשיו, סאנט-מאמר זה הקדושה, נכון? דרך אגב, מחלוקת תאומית יש. סינה עזה, לא רוצה להגיד סינה, אבל יש מחלוקת תאומית, נגיד ככה, בין סאטמר לחבד. כי לפני 40 שנה, הרבי מחבד אמר שסאטמר לא יכול למכוח לירוק על המדינה הזאת, בגלל שהצילו את הרבס של סאטמר, הצילו הציונים. ועל זה היה מלחמת רחוב. אני זוכר עוד שהיו חסידי סאטמר היו רודפים חבדניקים מרביצים להם ברחוב. אני זוכר את זה. אני עוד זוכר את זה. זה היה מביל. אני זוכר את זה. שני כאלה זברות רודפים איזה חבדניק דופקים לו מכות. זה, אתם צוחקים. זה, 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 זה עצוב ביותר, כן? אז סאטמר זה חסידות בהונגריה. מי שעיצב את ה... את החסידות מבחינת האנטי-ציונות, זה האדמור רבי יואל טייטלבום, היה האדמור מסאטמר לפני פעמיים, והוא כתב ספר ויואל משה, שהוא ספר יסוד נגד הציונות, נגד הציונות החילונית, ונגד בכלל הציונות. היום סאטמר זה לא הרבה, זאת אומרת, בארץ ישראל יש אולי 2,000-3,000, על זה אנחנו מדברים. יש בארצות הברית קהילת סאטמר, בלונדון קהילת סאטמר מאוד גדולה, בוויליאמסבורג זה המקום היותר עקרוני. לא יודע, היהדות הכוללת לא קיבלה את הדברים שלה, זאת אומרת, ללכת להיפגש עם האיראנים ולהיות, להניף דגל פלסטין, לא נראה לי שלא הסטייפלר ולא הרב שח, אני לא מדבר על הרב קוק, כן, הרב קוק, לא כל כך היה ביד, אבל אני מדבר על הרב יושי, ואני מדבר על גדולי התורה, כן, אדמור מגור, לדורותיהם לא קיבלו את הדברים שלהם, אבל בסדר, הם עושים הרבה רעש. הרב, הנה, הרב צודה היה נותן שיעורים בספר ויואל משה, בישיבה, היה נותן שיעור, להסביר מה, איפה הטעויות, כאילו, איפה זה לא בסדר וזה לא נכון. אני ראיתי שהרב הנה עכשיו הוציא ספר, היה נכון?
כן.
ממש לא לאחרונה.
אני
אומר לי
כזה חדש.
לא חדש? אז אני ראיתי לאחרונה. לא, לא, אני לא, לא, אתה צודק, צודק. אני ראיתי אותו באחרונה. זה חסידות סאטמר שהיא לא כל כך גדולה. נטורי קארטה זה לא בדיוק סאטמר. זה נטורי קארטה זה, זה החסידים שעלו פה לפני הרבה שנים כבר, והם היו פה, ונטורי קארטה זה שומרי העיר, שומרי החומות. כן? אז הם שמרו כאילו שלא, אז יש עוד, יש במאה שערים, יש מעוז כזה שמתרקרת, אבל זה לא כל כך הרבה אנשים. הם לא מצביעים, יש היום בבית שמש, בבית שמש מתחיל, איפה היא? נכון, יש בבית שמש, בשכונות המימים, זאת בבית שמש. לא שכח? אז יש בשכונות החרדיות, יש שם קיצונים מאוד, יש הרבה קיצונים שם. אז יש, יש שם מקרי קאטה. טוב, זה השם יעזור. אז זה אחד החסידויות, אבל זה לא כוח הרבה. תדעו לכם שגור לפני הגור, חסידות גור, לפני השואה בפולין, היו כמעט 500,000 חסידי גור. אתם מבינים על מה מדברים? 500,000 חסידי גור. כן, יש אומרים שזה יותר, עם אלכסנדר, פעם גור ואלכסנדר היו ביחד. אתם קולטים? 500,000. רק חסידות גור. רובם נרצחו בשואה, כן? כי חסידות גור זה חסידות פולנית, כאילו, זה בפולין. בלודג', בלודג' היו עשרות אלפי חסידי גור. אני לא מדבר על ורשה, שהייתה עיר שרובם היו חסידי גור. היו עשרות בתי כנסת של גור בוורשה. זה יהדות שכמעט נכחדה, אבל מורי גור הם הצליחו... גור זה חסידות מאוד לומדת, מאוד לומדת, מאוד קשורה ללימוד, לימודיות, לימוד גמרא, אבל טוב, שפת אמת, זה היה... מי התחיל את חסידות גור? מי היה מייסד חסידות גור?
חידושי
ערים. חידושי ערים, רבי יצחק מאיר, הוא היה אחד ה... הוא היה אחד הדמויות, קודם כל אדם מאוד מאוד מוכשר, מאוד מוכשר, מאוד תלמיד חכם גדול, שהוא היה תלמיד של הקוצקר. קוצק זה עוד סיפור, קוצק זה חסידות גם מאוד מאוד מיוחדת. אז החידושי ערים היה תלמיד של הקוצקר. באיזשהו שלב הוא התחיל להעניק חסידים, וממנו יצא חסידים. זאת אומרת, הוא מייסד חסידות גור. כמו שהבעל התניא הוא מייסד חסידות חב"ד. כן, חב"ד זה השם שלה, זה לא... נכון שהם היו בלובביץ', אבל בכל אופן חב"ד זה חוכמה בינה ודעת, זה חסידות מאוד 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 אינטלקטואלית. חב"ד זה החסידות הכי אינטלקטואלית שהייתה. לא תנועה כל כך עממית. קצת התהפך היום, זה נראה שיש הרבה אנשים... אז כאילו התהפך במובן הזה שזה... די עממי עכשיו הדבר. כן.
איפה
ברסלב? לא, ברסלב זה תופעה מעניינת. ברסלב זה ככה. היה רב נחמן, זה נכד הבעל שם טוב. והוא הניק חסידות. הרב נחמן נפטר בגיל צעיר. לא יודע, 68, לא משנה, הוא נפטר בגיל מאוד צעיר. והחסידות הזאת בסך הכל דעכה במובן הזה שלא היה לה הנהגה. בתקופה האחרונה התעוררה כמיהה לתורת ברסלב, שזה באמת דבר מאוד מיוחד, אנחנו זה אדם גדול, אבל... בירושלים תמיד היו כמה משפחות של ברסלב. הם קשורים מאוד לתורי קארטה, ברסלב. כי תורי קארטה זה גם חסידים. אז הם קשורים מאוד לתורי קארטה. בברסלב לא נכנסים. בסוכות, למשל. נכון, הייתם פעם בסוכות בשמחת בית השואה במאה שערים? הייתם בר? אז בברסלב אי אפשר להיכנס.
יש כמה.
יש כמה, אבל ברסלב, ברחוב מאה שערים זה רק לאנוש. אי אפשר להיכנס. זה רק לברסלב. כי ככה זה, כי אתה לא משנה, יש לזה הרבה... בדרך כלל הציונים הולכים לקרלין, נכון? למי עוד הולכים? תולדות אהרון, תולדות ההוא, זה שם. אז זה ברסלב. ברסלב יש כמיהה גדולה. נראה לי שאבל היום אנשים שעושים נאומן בראש השנה, נראה שהרובם לא ברסלב. כאילו, יש המון אנשים מאוד טובים, ספרדים וליטאים ו... תצרוגות, מה? למד פה בישיבה הנכד של בעל הפתק. בעל הפתק, עוד עשר. למד פה. נכון, הרב עוד עשר, רב ישראל עוד עשר. אז הוא היה בעל הפתק, נח, 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 נח. נכון? אבל הוא, עשו לו הרבה בצרות הברסלבר, כי הוא היה נגד עלייה לאומן. הוא היה אומר ש... נחמן רצה שיבוא לפה, היה בלגן שלם איתו, אני זוכר את זה. היה מספר הנכד, אחר כך הלכתי לראות... הלכתי לשאול את האבא, כאילו מה היום מספר את סבא. טוב, לא יודע מה למדנו היום, כלום, אבל כמה סיפורים, אני יודע מה. מה?
אבל איך פתאום כמה חסידות? מה, איך?
איך כמה חסידות?
איך כזה כאלה עוצמות.
אנשים חיפשו תחליף, לא תחליף של התורה הזה של אומר. חיפשו יותר רגש, חיפשו יותר לייבדיק, חיפשו גם יותר מקום לאנשים שלא לומדים תורה. אם אני לא לומד תורה, אז מה המקום שלי בעולם? אין לי מקום.
איך זה מתחיל אבל?
אז הבעל שם טוב, הוא היה בעל מופתים כאלה.
כל זה מפני עצמו, איך הוא מתחיל?
אז כל אחד זה מפני עצמו, נגיד הבעל התניא. אז הוא היה תלמיד חכם גדול, למד אצל הבעלים ממזריץ' והייתה חבורה כזאת. ואז הייתה תנועה כזאת שיש רבי, יש צדיק. והצדיק, נדבקים לצדיק, אז בהתחלה היו 10 אנשים, או גם 100 אנשים. זה תמיד ככה.
כמה נשארו אחרי השואה?
מה?
כמה נשארו אחרי השואה?
מה זה כמה נשארו?
כמה חסידויות כאילו, בערך.
לא, לא יודע כמה נשארו. נשארו לא כל כך הרבה.
כמה אחרי גם?
רוב החסידויות נכחדו בשואה. יש כל מיני, אני אגיד לכם כל מיני, הנה בחובות, מי בחובות? בחובות יש קריצ'נף. חסידות קטנטנה כזאת, זה לא... בסדר, יש להם אדמו"ר, ויש להם זה, ויש להם... אבל זה לא מה אם מישהו נותן את הטון, כאילו. אבל יש חסידויות, סדיגורה עדיין, איזה צאנץ, זה קצת, יש ויז'ניץ, גור, בלץ, זה החסידויות המרכזיות. בטח יש פה יושבים בקהל אנשים שאהבות אבותיהם היו חסידים, אין דבר כזה.
כן.
מה?
כן.
לא, זה ברור. מה אתם הייתם?
אני קשור לצאנץ.
צאנזה, כן, נכון. צאנזה הייתה חסידות גדולה. גם רב חיים מצאנזה, הוא נעניג את החסידות בצורה מאוד מאוד בעיה לרמה. אבל כמו שאמרתי, זה לא... ההבדלים הם קטנים.
מה היה בדברים של הליטאים?
מה?
אצל
הליטאים יש גדולים. עד היום זה כמה. יש את הגדולים. הגדולים הם מחליטים הכל. באמת זה ככה.
זה השואה
כבר? ודאי. ודאי. תראה, הגאון זה אבן דרך. לא מבינה, הוא היה אוטוריטית בפני עצמה. אבל היו גדולי, גדולי עולם. חיים מבריסק. היו גדולים כאלה, שהיו גדולים בלימוד. למדנים מאוד גדולים. וצדיקים. והם הניגו את היהדות החרדית. כאילו, היהדות הנאמנה לתורה ולחזל. כל דור יש, כל דור יש את הגדולים שלה, הרב שטיינמן היום הוא...
אבל יש תמיד מחלוקת גם בתוך
ה... כן, יש תמיד מחלוקת, כי אתה יודע שיש הרבה אנשים שיש להם עניין בזה. כי אם הרב שלי הוא הגדול, ואני קשור אליו, אז אני... יש... זה מאבקי שליטה, אתה מבין? מאבקי שליטה, אתם יודעים, אחד העשירים הגדולים ביותר בארץ, העשירים הגדולים ביותר בארץ. אתם יודעים מי הוא? אדמו"ר מגור. הוא מ10 אנשים הכי עשירים במדינה. למה זה ככה? לא אמרתי שהוא, יש לו... טוב, לא רוצה להגיד כי זה... לא משנה, אבל למה זה ככה? כי חסידות גור הייתה פה הרבה שנים. היו אנשים זה. והרבה הוא כל יכול. מה זה כל יכול? הוא מחליט, והם קנו מגרשים, והם קנו בתים. היום מחנה שנלר, אתם יודעים מה זה מחנה שנלר בירושלים? כשאתה הולך מהתחנה המרכזית לכיוון גאולה, אז מצד שמאל יש, היה פעם מחנה צבאי. קראו זה מחנה שנלר. זה היה מחנה צבאי ישן, ישן. עכשיו, זה עמד הכל על קרקעות של גור. עכשיו, שם מתחילים לבנות 3,000-4,000 יחידות דיור, אתם מבינים? זה לחרדים. עכשיו, הקרקע הזאת, כמה היא שווה? 4,000 יחידות דיור בתוך ירושלים, על יד גאולה. כמה זה שווה? זה לא שווה 10 שקל. נכון? לא משנה כמה זה שווה, לא יודע בדיוק, אבל זה... הרבי מגור יש לו נכסים במיליארדים. ככה זה. וגם בחסידות, יש אנשים עשירים בחסידות, בחוץ לארץ. הם תורמים. אני לא יודע אם הייתם בבלז, הייתם פעם בבלז, אני רוצה להגיד בית מקדש, בבית כנסת. הייתם פעם? תשמעו שאני לא, זה לא, גם זה לא 10 שקל, נכון? זה בניין, זה בניין, הם מאוד מאוד, אז אתה מבין שיש, זה שליטה, זה כסף, זה כבוד, אני לא מדבר על ה...
בין הרשתיים הנורא ביובה, זה מחלוקת מהותית.
זה מחלוקת מהותית, לכן אני מיד אמרתי, במשפט האחרון שאמרתי, אני לא מדבר על הגדולים, אני לא מדבר על הגדולים, הגדולים הם חיים, אני מכיר את שמואל אורבך קצת, אני יודע איפה הוא גר, אני יודע מה הבית שלו וזה, אנשים שזה פת במלח תאכל, זה אנשים שהעולם שלהם זה רק תורה, אבל נכון, יש להם מחלוקת אידיאולוגית עם הזה, אבל אתה מבין שחוץ מהמחלוקת האידיאולוגית, יש עוד כמה אנשים מסביב שעושים סיבוב, תמיד, תמיד, אצל הרבס אומרים שמי שבאמת מנהל את החצר זה המשבק. מה זה משבק? משרת בקודש. אז הוא אומר לך, אתה תיכנס, הוא לא ייכנס. אז הוא נותן לו זה. אם אתה תכבד טוב, אז אתה מבין, יש פה, אני מכיר את זה טוב מאוד. זה ככה, זה העולם. העולם לא פוסק על אנשים. אני לא מדבר על האנשים הגדולים. זה נכון שבעולם החרדי היום, אבל בכל אופן, בעולם החרדי, עדיין הגדולים הם מנהלים את העסק. בסדר, אז יש פה ושם קצת מחלוקת. בתכלס, הציבור החרדי כגוש, הוא מאוד מאוד מאוחר. רואים את זה בבחירות. אצלנו כל פעם שיש בחירות, יש, מצביעים לשש מפלגות. אז יש את המפד"ל, או לא יודע, הבית היהודי, אחרי יש תמיד המתחרים שאף פעם לא עוברים את אחוז החסימה. יש 20% של הכיפות סוגות מצביעים לליכוד, 20% למערך, כי הם לא יודע, שהם לא יודעים לקרוא, שהם לא יודעים... יש עוד 20%, נכון? גם זה ש"ס, מצביעים לש"ס. הרי הכוח של הציבור הציוני דתי הוא גדול מאוד. אבל בציבור החרדי לא יצביעו למערך הזה, מצביעים בכיגוש. לכן, הם תמיד יודעים כמה מנדטים הם הולכים לקבל. יש להם מספר אנשים. אז יש, בבית שמש, במאה שערים יש את הכרזות האלה, אסור להצביע, אתה מקבל 100 דולר אם אתה מפקיד את תעודת הזהות שלך. בסדר, כל השטויות האלה, כמה אנשים זה, אבל הם יודעים כמה מנדטים יקבלו. ולמה? ולכן הציבור החרדי הוא עולה. פעם היה 4 מנדטים, היום זה 6 מנדטים. לדגל. יש ג' ודגל, כי הם ליטאים וחסידים, זה עדיין הם לא התאחדו. למרות שהם יושבים די ביחד, כאילו, זה, אבל תמיד בכנסת אתה שומע. גפני הוא לא מסתדר עם ניצמן, ניצמן לא מסתדר עם זה. מוזס, מוזס. מוזס יש לו בת, מוזס שהיא חזרה בשאלה. סיפור מאוד מעניין הבת הזאת. היא פעילה מאוד בארגוני נשים. זה ממש מאוד מעניין. פעם הייתי בכנסת, טוב, אני אצא לי ללכת. פעם הייתי בכנסת, לא זוכר, היה משהו בשביל הקשיבה. אז הלכנו בכנסת, וזה, אתה רואה איזה אחת ככה הולכת עם חולצה זה מכנסיים, מדבר מזניחה חרדים, פעות, מתחת להם, חסידי גור, מתחת לזה, כיפה גדולה שחורה כזאת עם מעיל זה, והיא מתווכחה איתו ביידיש. הלאה, זה לא עובד ככה, תשובה. אז אני שאלתי מישהו, מה זאת אומרת? מה, איך הוא מדבר? זה הבת שלו. יאללה.
טוב, חבל, אני הבאתי לדבר על משהו אחר.